אנחנו שומעים היום הרבה על ריצוי, על אנשים שהם מרצים, אם זה בזוגיות, אם זה בעבודה, אם זה במשפחה. אז מהו טיפוס מרצה ולמה? למה אנחנו הופכים להיות כאלה? שלום, בוקר טוב ליעל גורן, מאמנת רגשית מבדידות לזוגיות. שלום יעל.
בוקר טוב, רחל, מה נשמע?
ברוך השם, בסדר. אז אולי, קודם כל, כדי לסבר את האוזן ולהבין, כשאנחנו אומרים טיפוס מרצה, מה זה אומר? כי הרי אנחנו מקטנות מחנכים אותנו על נתינה ועל חסד ועל לעשות למען השני. אז מתי זה עובר באמת מנתינה, שהיא טובה וחיובית, לריצוי?
כן, אמרת דבר ממש ממש חשוב, שבאמת מגיל קטן מלמדים אותנו להיות בנתינה, ואנחנו רוצים להיות אנשים טובים. Mm-hmm. אנחנו רוצים לתת, אנחנו רוצים להתאים את עצמנו, אבל מתי זה לא בריא לנו, מתי זה הופך מנתינה לריצוי, שבעצם המניע שלנו הוא לא כדי לתת באמת, אלא המניע זה כדי לקבל אהבה והסכמה. בעצם זה המניע הוא אגואיסטי, מתוך האגו שלנו. וזה הרבה פעמים נורא נורא קשה להבחין, כי בגלל שאנחנו כל כך מותנים לזה מילדות, אנחנו כל כך רגילים לזה, שאנחנו בכלל לא מקשיבים לעצמנו ולמה אנחנו באמת רוצים. זה כבר נהיה כל כך אוטומטי, שהרבה פעמים אנשים גם לא מזהים את זה שהם מרצים. הם אומרים, אני בכלל לא בן אדם מרצה, אני פשוט בן אדם טוב, אני רוצה לעשות טוב לאחרים, אבל יש אנשים שהם גסי רוח ושהם... עושים בעיות שהם לא כל כך מתאימים את עצמם, אז הרבה פעמים קשה לאנשים לזהות שהם בעצם מרצים. ואני ככה, יש איזשהו, אפשר להבדיל בין ריצוי לנתינה, שהנתינה היא מרחיבה והיא ממלאת אותנו, והריצוי מרוקן והוא גורם לאיזושהי תחושת ניצול ותסכול, ובסופו של דבר אנחנו מאשימים אחרים והופכים לקורבנים. אז יש איזה טריק פשוט מאוד לדעת אם את מרצה או לא, שבעצם תשאלי את עצמך, האם אני, כשאני אומרת למישהו כן, או שאני מסכימה לעשות משהו, האם באותה מידה אני יכולה גם להגיד לא, ולא לעשות את זה.
וואו.
ואם מרגישים שאת הלא הזה, זה לא קל לנו, אז סימן שיש פה איזה חשש לריצוי, שכדאי לבדוק אותו.
וואה. ואז, הרי אנשים שנמצאים במקום של ריצוי, אגב, משווים את זה הרבה פעמים, הם לכמו ריצוי עונש מאסר. הם בעצם נמצאים כן. באיזשהו, כמו בית אסורים כזה, הם מרצים עונש מאסר. אפשר לצאת מבית האסורים הזה?
וואי, זה כל כך נכון מה שאמרת, שזה ממש כמו בית כלא. ואני מזהה שאני עובדת עם נשים רווקות, שהרבה פעמים נשים שיש להם נטייה לריצוי, זה חסם מאוד מאוד רציני בזוגיות, כי בתת מודע היא כבר מדמיינת את עצמה במערכות יחסים, ושהיא שמה מרצה וזה מרגיש כמו כלא, אז משהו בתוכה לא רוצה את זה. ובכלל, אנשים מרצים, מאוד קשה להם ליצור מערכות יחסים קרובות, כי ככל שבן אדם יותר קרוב, אז הריצוי שם הוא יותר קשה, יותר קשה להגיד לא. אז בעצם יוצרים מערכות יחסים שטחיות, כדי לא להגיע למצב הזה של שאין לי לאן לברוח.
וואו.
כן. אבל כן יש אפשרות להשתחרר מזה. אני קודם כל רוצה להגיד מה זה בעצם, למה הריצוי כל כך מזיק. שהוא בעצם, הוא מרחיק אותנו מאנשים והוא לא מקרב אותנו, כי כמו שאמרתי קודם, נוצרות מערכות יחסים שטחיות, כי קשה לנו להתקרב לאנשים באמת מהפחד שלא נדע להגיד להם לא. וככל שאנחנו יותר בריצוי, זה מרוקן אותנו, גורם לנו לתסכול ולקורבנות, זה לא מאפשר לנו לבטא את עצמנו ולהגשים את עצמנו, ואז כל הזמן חיים בתחושה של פספוס. וגם אנחנו לא מתפתחים באופן אישי ונשארים במקום של האגו ושל הפחדים.
וחייבים להגיד עוד דבר, יש כזה מין משפט, אדם מרצה, השני אף פעם לא מרוצה. זאת אומרת, ככל שאת מרצה יותר, שלא תחשבי שאת תשיגי את מבוקשך, כי הצד השני אף פעם לא באמת יהיה מרוצה. זה לבד אולי אמור לגרום לנו לרצות להפסיק את הריצוי, אבל לפעמים אנשים נמצאים בתוך זה ומאוד קשה להם לעצור את הכדור שלג הזה.
נכון, אבל זה... קודם כל, אני חושבת שהדבר הכי חשוב זה להפנים שגם לי יש מקום בעולם, והקול שלי חשוב, הרצונות שלי חשובים, ומחובתי להביע אותם. שאני לא פחות מכל אחד אחר, ואין לי את הזכות להעדיף אחרים עליי, כי אין מי שידאג לי חוץ ממני, כמו שאני אחראית לדאוג על שמירת הגוף שלי, לתת לעצמי אוכל ולהתרחץ וכל זה, אז אותו דבר אני אחראית על שמירת הנפש שלי, להביע את הרצונות שלי, למלא את הצרכים שלי, ולא לשים את עצמי בסוף. זה משהו שבאמת, זה נשמע כאילו זה מובן מאליו, אבל גם מה שהכניסו לנו בילדות, שתמיד צריך להיות למען השני, אז זה יוצר עיוות. והדבר השני זה להסכים לראות את האפשרות שיכול להיות שאני מרצה. כאילו להודות בזה ולהסכים לראות את זה, להתחיל לזהות איפה אנחנו עושים את זה, איפה אנחנו אומרים כן בזמן שאנחנו רוצים בעצם להגיד לא, איפה אנחנו מתאימים את עצמנו בזמן שזה לא מתאים לנו, ולהקשיב פנימה ולשאול מה אני רוצה באמת, מה אני מעדיפה עכשיו, מה יהיה לי נוח, גם אם עדיין לא יכולים לפעול לפי זה, אבל לפחות להתחיל לזהות את הרצון הפנימי.
להיות במודעות.
בדיוק. להיות במודעות, ואז לאט לאט להתחיל לתרגל בצעדים קטנים ממש להביע את הרצון שלי. אני יכולה לתת לך בתור דוגמה, תרגיל שאני עשיתי עם עצמי.
דוגמאות זה תמיד ככה מסבר את האוזן.
כן. הרבה פעמים אני עוברת במקומות שיש שם אנשים שמבקשים צדקה ונדבות, והיה מישהו מסוים שממש הרגשתי, כאילו אני לא יכולה לסרב לו, הרגשתי כזה אי נעימות, שאני פשוט חייבת לתת לו, והוא היה ככה מסתכל עליי בעיניים כאלה מבקשות, ואני פשוט הכרחתי את עצמי איזו תקופה לא לתת לו כלום, עד שאני אבוא מתוך רצון, ולא מתוך שאני מרגישה לא נעים, או שקשה לי לעבור. ממש עשיתי תרגיל כזה, ועד שהגעתי למצב שאני ממש נותנת לו מתוך בחירה, מתוך נתינה. וככה בכל מיני אפשרויות, את יודעת, אם מבקשים ממני לבוא לאיזה אירוע ולא מתאים לי, אז לפחות ביני לבין עצמי להגיד לא בא לי ללכת, אבל אני אלך בכל זאת כי אני לא מסוגלת כרגע להגיד לא. וככה לאט לאט חיזקתי את המקום הזה של לרצות את עצמי.
זאת אומרת, תעשו עם עצמכם תרגילים, אולי קודם כל במקומות שקל יותר, כן, מחוץ לבית, או כמה שזה יותר קרוב, זה הרי יותר קשה, אז פשוט תתחילו לתרגל את זה, וככה לאט לאט, אולי זה ככה יקה שורשים קצת יותר בפנים. הייתי שמחה כן לקבל עוד דוגמה, אולי אפילו מתוך הבית, כי אין כמו דוגמה טובה לסבר את האוזן.
כן. תראי, בבית יש אין סוף דוגמאות, במיוחד שיש זוגיות, והבעל רוצה משהו ואת לא רוצה, הוא רוצה לצאת, את רוצה להישאר בבית, הוא רוצה לנסוע להורים שלו, את רוצה לנסוע להורים שלך. אז יש המון המון אפשרויות לתרגל את הדברים האלה. וקודם כל להתחיל להגיד מה אני רוצה, ומה אני מרגישה, ומה חשוב לי, ולשמוע גם את הצד השני. ואז להתחיל לעשות איזשהו... את יודעת, כל אחד, מה שנוח לו, מה שמתאים לו, אבל לראות מה מחליטים פעם הבאה, אבל לא לשתוק ולא לבלוע את הרצונות, כי אחר כך זה ממש גורם לתסכול. או למשל עם ילדים, שהילד מבקש שתקפיצי אותי לפה, תעשי אותי לפה, או שתשבי איתי עכשיו, ולא תמיד זה מתאים לך, אבל את חושבת, רגע, אם אני לא אעשה את זה, אולי אני אהיה אמא לא טובה, אולי לא יהיו מרוצים ממני. וככה אנחנו מתרגלים לעשות דברים בשביל אחרים כדי שיהיו מרוצים מאיתנו. אז לעצור רגע ולהגיד, רגע, הוא עכשיו רוצה שאני אקפיץ אותו, אבל זה מתאים לי, זה נוח לי, אני באמת רוצה לעשות את זה בשבילו. אולי משהו אחר, אולי משהו אחר אני יכולה לעשות, וכרגע להגיד שאני לא יכולה. אני חושבת שגם אנשים שהם לא מרצים ושהם כן מביאים את הרצון שלהם, בסופו של דבר מעריכים אותם הרבה יותר.
נכון.
כי כשבן אדם, כשאת יודעת שאת עומדת מול מישהו שהוא יגיד לך בדיוק מה הוא רוצה, אז את לא פוחדת גם להגיד לו מה את רוצה, אז זה גם משפיע על השני שהוא יהיה פחות מרצה, וככה הקשרים נהיים הרבה יותר
בריאים,
עמוקים וקרובים.
ובריאים.
ובריאים, כן, בדיוק.
כן, עבודה. אז מי שככה מוצאת את עצמה כאן במקום הזה ומזדהה, אז הנה, אפשר לעשות על זה עבודה. וכשצריך, אפשר גם להיעזר מגורם מבחוץ שיסייע לעשות את העבודה הזאת. יעל גורן, מאמנת רגשית, מבדידות לזוגיות. תודה רבה על הדברים האלה.
תודה רבה.
תודה, תודה. ואנחנו סיימנו שעתיים נוספות של התוכנית עניין משפחתי. תודה רבה ליעלי צייטלין, עורכת ומפיקה מוטי קופפר, שאיתנו על הביצוע הטכני. אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון. בעזרת השם, ישועת השם כערף עין, ועוד היום שנזכה לשמוע אך ורק בשורות טובות.